רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלא הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. חיפוש עבודה הוא משהו שרובנו נעשה סביר להניח, לפחות מספר פעמים במהלך הקריירה. ומי שהחליף עבודה בעבר מכיר את ההתחבטויות. האם המקום הבא שאליו אגיע יהיה טוב עבורי? האם התפקיד החדש יתאים לי ויאפשר לי להצטיין ולהתקדם? המגסות של מדולה שמות דגש מיוחד על ליווי צמוד של המועמדים והיכרות עמוקה עם הטכנולוגיות והחברות המגייסות כדי להתאים את המועמד למשרה הטובה ביותר עבורו. בנוסף, מדולה נהנית מגישה למשרות בלעדיות בשורה של חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות במגוון גדול של תחומים. פינטק, סייבר סקיוריטי, ביוטק ועוד. בקרו במדולה.co.il על מנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 238. האדריכלות של מבנה חברת החשמל. פרק של הפודקאסט מטען חשמלי. Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission. Wait a minute. Wait a minute. Dash, dash,
fire. Are you telling me you built a time machine? עושים היסטוריה. עם רן לוי.
שלום שלום, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. בפרק הקודם שעלה אתמול, הכרנו את המייסד המיתולוגי של חברת החשמל, פנחס רוטנברג. הפרק השני יעסוק באדריכלות. מולי נמצא יוסי מץ, מגיש התוכנית. היי יוסי.
שלום רן.
אז יוסי, כשאנחנו חושבים על חברת חשמל, אנחנו חושבים על טכנולוגיה, על תשתיות קריטיות וכדומה. אדריכלות זה לא משהו שרוב האנשים חושבים עליו כשהם חושבים על חברת חשמל. למה לעשות על זה פרק במטען חשמלי?
תשמע, כשהתחלתי לעבוד על הפרק הזה של האדריכלות, אני גם שאלתי את עצמי את אותה שאלה בדיוק. ואז פגשתי למשל את אדריכל צביקה אלעז. והוא אמר לי, תסתכל פעם כשאתה הולך ברחוב על המבנים הענקיים האלו של תחנות הכוח. היום אנחנו אולי קצת לא רואים את זה בגלל המגדלים שקמו, אבל אני רוצה לקחת אותך 95 שנים לאחור לתחנת הכוח הראשונה שהוקמה בארץ ישראל, לא היו אז מבנים בסדר הגודל הזה.
כן, זאת אומרת, זה הפעם הראשונה שהיה צריך להקים מבני ענק כאלה בארץ.
נכון, למעשה זה, העיצוב שלהם היה קצת המשך אולי לקתדרלות שיש באירופה. זה היה הדיבור, לא היה למה להשוות את המבנים האלו, וזה היה מאוד מאוד יוצא דופן באותן שנים. אז זה ממשיך מהתחנות הראשונות, ויש שם סיפורים, תשמע רן, אדריכלות מסתבר, זה מקצוע מרתק, כי יש כל כך הרבה ויכוחים. ברגע שבנית, אתה כבר לא יכול להזיז את המבנה, אתה יכול להרוס אותו, אבל אתה יודע, לכן יש פה הרבה מאוד אמוציות, ואנחנו ניכנס לזה בפרק שנשמע היום, ונשמע את הסיפורים שמאחורי, ואתה יודע, הזכרת את פנחס רוטנברג, הוא היה טיפוס לא רק בחזון שלו, הוא גם היה אדם מאוד אסתטי, בגלל שהוא למד באיטליה, בגלל שהוא בא מסנט פטרבורג, הוא יודע מה זה אסתטיקה, הוא יודע איך מבנה צריך להיראות.
זאת אומרת, הוא היה גם דעתן לא רק בעסקים, אלא גם באדריכלות, הייתה לו דעה מוצקה.
זה ניסוח עוד מעודן יחסית למה שהוא היה באמת, אבל אני לא עושה ספוילר בינתיים. וזה רק צד אחד, הצד השני של זה היה שפנחס רוטנברג היה איש עסקים. הוא הבין שחברת החשמל צריכה לגייס כספים, ואיך היא תגייס כספים? אם היא תצליח להרשים את המשקיעים במבנים שלה. אני יכול לספר לך למשל שבאחת מתחנות הכוח, נדמה לי שמדובר על רדינג בתל אביב, יש שם כניסה מאוד גדולה, אם מסתכלים בתצלומים, יש שם כניסה מאוד גדולה בחזית, כניסה מרשימה. אבל הכניסה הזאת היא לא הכניסה של העובדים, רק כשאנשים רמי דרג ורמי מעלה הגיעו לביקור בתחנת הכוח, אז הם נכנסו דרכה. העובדים נכנסו מאיזשהו פתח די צר. זאת אומרת, זה גם חשיבה עסקית, חשיבה ש... תפסה אותי, אתה יודע?
כן, האדריכלות ממלאת לפעמים תפקידים הרבה יותר מאשר רק קירות וגגות וכדומה.
לגמרי.
אז מטען חשמלי, אתם יכולים להזין לפודקאסט החדש באפליקציה שלנו, יש לנו אפליקציה חדשה לאנדרואיד, חפשו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה באנדרואיד, מאזינים באייפון, אז יש לכם את אפליקציית הפודקאסטים באייפון, חפשו שם מטען חשמלי עם יוד, מם יוד, תת עין נונסופית, קישור תמצאו גם באתר של חברת חשמל, קישור לדף של הפודקאסט החדש, והקישור הזה יהיה גם באתר של רשת עושים היסטוריה. אז יוסי, תודה רבה לך שהצטרף אלינו.
בשמחה.
מקווה שתהנו מהפרק החדש. האזנה נעימה.
הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.
שלום לכם. אתם על מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. והפעם, אדריכלות מפעל החשמל. כמו בכל פרק, נצא יחד למסע בסיפורה של אחת החברות הייחודיות בארץ ישראל ובמדינת ישראל. הסיפור של חברת החשמל מתחיל ברוסיה, בה נולד פנחס רוטנברג, מייסד החברה ומנהלה הראשון. הוא ממשיך בבריטניה ובשנות המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ועובר כמובן על גדות נהר הירדן, עליו הקים רוטנברג את מפעל החשמל, שבזכותו כונה הזקן מנהריים. אבל הסיפור הזה לא מסתכם רק בחשמל, והוא נושא איתו עוד מטען גדול, בין אם אלו העובדים שעושים לילות כימים כדי להבטיח לנו חשמל בכל יום ובכל שעה, בין אם זו האדריכלות של מבנה החברה או מהפכת הגז ואיכות הסביבה, ובין אם זהו העתיד של חברת החשמל שכבר עכשיו משנה את פניה. שמי יוסף מץ, בואו איתי יחד למסע בעקבות תחנות הכוח, כפי שלא הכרתם אותן. עד אמצע המאה ה-19, האדריכלות ששלטה בארץ ישראל הייתה אדריכלות ערבית ומסורתית. משכנות שעננים, השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים, הייתה אחת הסנוניות הראשונות שבישרו על בוא האדריכלות הקולוניאליסטית לארץ ישראל, והשכונה נבנתה בסגנון בנייה בריטי. אבל האדריכלות היהודית הגיעה לארץ ישראל עם בוא העלייה הראשונה והשנייה, כפי שמספר האדריכל צביקה אלעז.
האדריכלים היהודים של אותה תקופה מנסים לשלב בין מסורת אדריכלית כפי שהם למדו מערבית, שמושפעת מסגנונות של ארט דקו וארט נובו, ואדריכלות אקלקטית, כלומר שילוב של אלה עם מוטיבים מהמזרח הרחוק, ממקורות שונים, ואז הם מגיעים לאותו קרקע של ארץ ישראל עם השפעות מקומיות, מוטיבים מזרחיים ערביים במבנים שהם מתכננים.
כדי להבין טוב את סיפורה של אדריכלות מבני חברת החשמל, אנחנו צריכים לחזור אל תחילת העשור השלישי של המאה ה-20, ואל אדם מיוחד שכבר עסקנו בהיבטים אחרים של אישיותו, פנחס רוטנברג.
פנחס רוטנברג היה באמת מנכ״ל מאוד מאוד דומיננטי. הוא העסיק טובי אדריכלים של אותה תקופה בתכנון תחנות כוח, אבל בסופו של דבר החלטות היו שלו, והוא בעצם אפשר להגיד היה מתכנן העל.
האדריכלית אורית מילבאואר אייל תכננה את שימור תחנת הכוח רדינג שבתל אביב. במסגרת תיק התיעוד שהכינה, היא למדה את ההיסטוריה של האדריכלות בחברת החשמל.
אגב, מילבאואר זה בגרמנית בונה תחנות. הסבא של סבא שלי באוסטריה, הם כנראה היו קשורים לתחום באיזשהו אופן.
בנוף הארץ ישראלי, תחנות הכוח היו מבנים יוצאי דופן. אמנם ערים גדולות כמו חיפה, יפו ותל אביב כבר היו קיימות, אבל מבנים ענקיים כמו תחנות כוח היו מחזה נדיר.
הם שונים בגלל שהפונקציה היא ביזרית. יש כאן מפעל אנרגיה עם טכנולוגיות חדישות שמייצר חשמל, שזה דבר שהשימוש בו בקנה מידה רחב התפוצץ בתחילת המאה. צריך כאן עכשיו מבנה שמשרת את כל השימושים האולטרה מיוחדים האלה, אז ודאי שזה ייראה שונה ממה שנבנה בשאר ארץ ישראל. זה משהו מאוד מיוחד.
המבנה הראשון שבנתה חברת החשמל הוא תחנת הכוח הראשונה בתל אביב. ריכרד קאופמן, לימים מחשובי אדריכלי ישראל, הכין תוכניות עבור מבנה תחנת כוח על נהר ירקון. אז עוד תוכננה התחנה להיות הידרואלקטרית, וקאופמן הכניס בה שלושה פתחים בצורת קשת, דרכם היו אמורים לעבור המים. אבל כפי שכבר סיפרנו, תחנת הכוח קמה לבסוף בתוך תל אביב, ברחוב החשמל של ימינו, והתוכנית של קאופמן נגנזה. קאופמן אמנם יצא מהתמונה, אבל באמצע 1923, כשנתיים לאחר ששלח את הצעותיו, עוד התכתב האדריכל עם פנחס רוטנברג לגבי שכרו, שעדיין לא שולם. בניסיון להנמיך את ציפיותיו, נרמז לו כי תרשימיו לתחנת הכוח לא התאימו לדרישות חברת החשמל ולא יעשה בהם שימוש. אדריכל חשוב אחר, אלכסנדר ברוולד, שתכנן בין היתר את בניין הטכניון הישן, הציע כבר בתחילת 1922 שלוש תוכניות חלופיות, כולן בסגנון אקלקטי, לתחנת הכוח התל אביבית. אלא שגם הקשר בינו לבין חברת החשמל נותק בשלב מסוים, לא ממש ברור מאיזו סיבה, והתוכנית הזאת ירדה לטמיון. לבסוף, מי שתכנן את בניין תחנת הכוח היה בכלל יוסף ברלין, שהיה אז עולה חדש מרוסיה.
אנחנו כאן במקומות של אדריכלות אקלקטית, יש אפילו מי שיגיד התחלת הארץ ישראלית.
הבניין שתכנן ברלין היה פורמלי וקלאסי, עם מבנה מרכזי גבוה ושני אלמנטים נמוכים מצדדיו, שמזכירים מבנה מסורתי של בזיליקה, בהחלט שונה מאוד מתחנות כוח כפי שאנחנו מכירים אותן כיום. עצים רבים ניטעו במקום וסביבת תחנת הכוח טופחה, דבר שהיה אופייני לכל הפרויקטים של רוטנברג. מיכאל ביקסון, שניהל את תחנת הכוח רדינג, מאמין שלא רק האסתטיקה הניעה את מייסד חברת החשמל.
היה לו בבסיס, במודעות שלו, חשיבות ליופי, וגם לעוצמה של המבנים שהוא הקים. יש לזה סיבות. יש למעשה שני סיבות עיקריות. קודם כל, בתרבות ובחינוך של רוטנברג, צריכים לזכור, הוא חי בסנט פטרבורג, שהיא למעשה פנינה אדריכלית של רוסיה, עיר ששם פעלו האדריכלים הטובים ביותר באירופה. בכל התקופות, מבנים מדהימים, כל מבנה הוא משהו מיוחד במינו, אז היה לו ממה לשוב, הוא ידע למעשה מה זה אדריכלות יפה, ואחר כך תקופה שלו באיטליה, שהוא למד את התואר שני באיטליה, וגר הרבה מאוד שנים באיטליה, שזה גם השפיע וישיר ממש חותמו, ממש טעם עשיר, מעודן, כלפי אדריכלות. עכשיו, נושא שני, אל תשכחו, זה מדובר על המבנים שהם היו צריכים להראות את העוצמה של החברה, ושהמבנה צריך להשתלב עם משהו, צריך להשתלב עם הסביבה, עם העיר, להיות חלק מהנוף היפה, ודבר שני גם להראות, לעשות רושם. כשבן אדם נכנס לבניין כזה, הוא אומר, וואו, אני הגעתי למשהו שזה באמת שווה, זה משהו גדול, זה משהו שהוא הושקע.
כשהתחילו לתכנן את תחנת הכוח מונעת הדיזל שבחיפה, אדריכל בעל שם עולמי נכנס לתמונה. היה זה אריך מנדלסון, שתכנן בין היתר את מגדל איינשטיין האוונגרדי בגרמניה. רוטנברג נפגש עם מנדלסון במשרדו שבברלין, וביקש ממנו להכין תוכנית לתחנת הכוח בחיפה. מנדלסון הגיע לארץ ישראל וביקר בחיפה, והתרשימים שיצר במרס 1923, ואשר שמורים עד היום בארכיון חברת החשמל, נראו יותר קונספטואליים מאשר סרטוט של תחנת כוח. אלה היו תרשימים אקספרסיוניסטיים שלא נצמדו לפרטים הקטנים, והבניין היה בצורה מלבנית וקומפקטית, אבל אסימטרי בצורתו התלת-ממדית. לקראת סוף 1923, דאגתו של מנדלסון התחילה לנקר בו. האדריכל, שמקום מושבו היה כאמור בברלין, התחיל לחוש לא בנוח, ומשהו בפרויקט נראה לו לא קשורה. הוא שמע כי רוטנברג מבקר בברלין, אבל השניים לא נפגשו. אז האדריכל שלח לרוטנברג מכתב, ועדיין לא קיבל תשובה בחזרה. רק כמה חודשים אחרי ששלח אליו סרטוט סופי, מפורט ומדויק הרבה יותר, קיבל מנדלסון מרוטנברג את התשובה הבאה.
מועצת המנהלים של חברת החשמל לארץ ישראל בע"מ תתכנס בקרוב על מנת לקבל החלטה בשאלת הקמתה של תחנת הכוח בחיפה כמכלול שלם. הצעתך תוגש למועצה, אך חוששני כי לא סביר שמנהלי החברה יקבלו אותה.
מנדלסון הבין כי חששותיו היו מוצדקים. בתגובה לבקשתו לקבל פירוט מנומק של הסיבות לדחייה הפתאומית, הגיעה אליו התשובה הבאה, שאותה התבקש לשמור בסוד.
הדבר נעוץ בכך שאנשים בעמדה בחירה בממשל בארץ ישראל מתנגדים להכנסת ארכיטקטורה כל כך מודרנית לארץ.
מחברי הספר בשאיפה למצוינות באדריכלות, העוסק במבנה חברת החשמל, לא קיבלו את ההסבר שרוטנברג נתן, לפיו הבריטים ששלטו אז בארץ הם שדחו את הצעת הפרויקט. רוטנברג, כבר למדנו, היה אדם שהתגבר על מכשולים גדולים בהרבה מעמדת הממשל הבריטי בנושאי אסתטיקה. הסיבה האמיתית לדחיית התוכנית של מנדלסון הייתה כנראה יחסו של פנחס רוטנברג לאדריכלים שאיתם עבד. כמעט בכל פרויקט הוא דאג לזכור את שירותיהם של כמה אדריכלים, ובסוף הוא עצמו תמיד היה הפוסק האחרון. הוא ראה את עצמו כאדריכל אומן, קיבל את ההחלטות החשובות וגם בחר את הפרטים הקטנים, עריכי המרצפות, תאורת המבנים ומעקות המדרגות. רוטנברג פנה שוב לריכרד קאופמן, שכבר תכנן קודם לכן את תחנת הכוח על נהר הירקון, תוכנית שלא יצאה אל הפועל, וקאופמן הציע 7 גרסאות לתחנת הכוח בחיפה. אלא שכשביקר במשרדי חברת החשמל בתל אביב, הוא גילה כי התוכנית שלו לחיפה שונתה. אז הוא שלח מכתב לרוטנברג, וזה השיב לו בלקוניות.
צר לי להודיעך שהפרויקט שלך אינו בר ביצוע, לאור התנאים הטופוגרפיים של הקרקע שנרכשה עבור האתר בחיפה. נאלצנו לשנות את כל הפרויקט, ומקוצר זמן הוכן במשרדנו פרויקט היוצא התא אל הפועל.
במשרד התכנון של חברת החשמל עבדו כמה מטובי האדריכלים והמהנדסים של התקופה, ביניהם שמואל רוזוב ואלכסנדר שטרן, אבל אנחנו כבר יודעים מי היה זה שקיבל את ההחלטות בסופו של דבר. תכנון תחנת הכוח בחיפה שנוצר במשרד התבסס על עבודתם של קאופמן ושל מנדלסון.
כבר אנחנו מתחילים לשלב אדריכלים שהם אדריכלים מודרניסטיים. אנחנו רואים כאן קווים נקיים וברורים. יש כאן גם ביטויים של אדריכלות אקלקטית. מזהים כאן את החלונות המאורכים, האנכיים של ארט נבו. אנחנו רואים כאן את המגדל שיש פה בצד, שמוכר מאדריכלות שבה יש תמיד מוטיב אנכי גבוה בגותיקה ובמבנים ביזנטיים. חלונות סרט שמוכרים לנו מהמודרניזם.
במאי 1925 כבר עמד המבנה, וכל שנותר הוא להתקין את הדיזל גנרטורים.
אנחנו רואים גם בניירת שנשמרה בארכיב של חברת חשמל, כמה חלופות עשו לכל דבר בתכנון. זה מראה שבאמת היה לרוטנברג חשוב מאוד איך הבניין ייראה, עשו הרבה מאוד חלופות על כל דבר, כדי שזה יצא הטוב ביותר.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. מדולה היא לא חברת השמה רגילה, והיחס האישי שמקבלים המועמדים שמגיעים דרכה, הן מצד המגייסות של מדולה והן מצד החברה המגייסת, הוא יחס אחר.
שמי כפיר עמיתי, אני מנהל את ה-R&D של חברת פרופוינט בישראל.
כסייט מנג'ר של פרופוינט, כפיר גייס עשרות אנשים לתפקידים שונים בשנים האחרונות. בהמשך הוא ייתן לנו טיפ קטן לגבי כתיבה נכונה של קורות חיים, אבל ראשית שאלתי אותו על הניסיון האישי שלו, כמי שנעזר במדולה לגיוס עובדים.
כאן בפרופוינט אנחנו בעצם מנסים לעשות הרבה מאוד גיוסים בשנים הקרובות, אבל אנחנו רוצים לקבל אותם מועמדים מאוד מדויקים. יש לנו עכשיו מועמד לראש צוות, הם ליוו אותו בתהליך ברמה של, אני חושב שקיבלתי לפחות 3 טלפונים או אימיילים מהם בנוגע למועמד. פעם אחת אחרי הריאיון שהלך לו ככה ככה ומתקשו לבדוק האם באמת הוא לא עבר על בסיס מסוים, ומה כדאי לעשות עכשיו, וליוו אותי, והאמת שזה המצוין, כי זה שהם דיברו מאוד, חברו עליי, והוא אמר, תשמע, אני יודע שלא הלך לי טוב, גרם לי לחשוב מחדש שהוא באמת יכולת שהוא פושר כמו שאני רוצה, נתנו לו מבחן נוסף והוא הבריק, אני חושב שבאמת פשוט היה לו קצת חלודה כנראה, והיינו כנראה המקום הראשון שהוא התראיין. וגם אחר כך הם התקשו לבדוק שבאמת סוג התפקיד הניהולי שהוא ניגש אליו מתאים לצרכים שלו ולפיתוח הקריירה שלו. אגב, אנחנו הגשנו לו אתמול אתה.
זו בדיוק הכוונה ביחס אחר. אם את או אתה מתאימים לתפקיד שאתם מתראיינים אליו, המגייסות של מדולה יעזרו לכם להשיג אותו, גם אם צריך לשכנע את המגייס לתת לכם, למשל, צ'אנס נוסף. כפיר מספר שכשמגייס הוא כל כך התרשם ממדולה, עד שכשהחליט לחפש מקום עבודה חדש בעצמו, הוא פנה למדולה, אבל הפעם כמועמד.
קודם כל הם מצאו לי עבודה. עובדתית הם מצאו לי את המשרה הנכונה. אבל מעבר לזה, במקומות שהתראיינתי איתם, ממש התקשרו אליי לבדוק איך היה ועזרו לי. בסוף גם באות למקום עבודה החדש, אחרי חודש עם בקבוק יין ושמח. וממש אתה מרגיש כאילו מהדנתי, ואתה מנכ״ל לא יודע מה, איזו חברה ענקית. כי זה היה ממש של היחס האישי שאתה מקבל.
לקראת סיום, שאלתי את כפיר מה הוא מחפש בקורות חיים של מועמדים. הנה הטיפ שחלק עמנו.
קורות החיים צריכים להיות מדויקים למה עשיתי. הרבה אנשים משקיעים המון בלהסביר מה החברה עושה, להסביר מה הקבוצה עושה, אבל אני לא מגייס את החברה הזאת, אני מגייס אותך או אותך. אני מעדיף לקבל ארבעה משפטים שהסבירו לי בסוף, מה עשית ביום יום, איזה פרויקטים עבדת, איזה טכנולוגיות השתמשת, וזה הרבה יותר טוב לי משלושה עמודים שמתארים את כל השאר.
מדולה עובדת עם החברות המובילות בתחום ההייטק ומגייסת את תפקידי ניהול, פיתוח ומחקר. מ-QA ועד PhD במגוון תחומים. מ-Security ופיננסים ועד Big Data ו-Machine Learning. היכנסו למדולה.co.il למנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות.
סיפור ההקמה של תחנת הכוח בטבריה, השלישית במספר, נראה פשוט לעומת התהליך בתל אביב ובחיפה. אלכסנדר ברוולד חזר לתמונה, ולמרות שאין לכך הוכחה חותכת, כנראה שהמראה הסופי של התחנה הושפע יותר מכל מהתוכנית שלו. התחנה בטבריה הייתה הקטנה מבין השלוש, עיצובה דומה לזה של התחנה בחיפה, והוא כולל בניין מלבני ולצידו מגדל, גם רצועות החלונות חוזרות כאן על עצמן, וגם המבנה הזה, כמו התחנה האחות בחיפה, נחנך ביוני 1925. זה היה אירוע חשוב בתולדות הארכיטקטורה של היישוב היהודי בארץ ישראל, שזכה סוף סוף לאדריכלות מודרנית, לנגד עיניו.
האדריכלות המודרניסטית היא האדריכלות תכליתית. למה המטוס נראה כמו שהוא? בגלל שהוא צריך להיראות כך כדי לעוף. ולמה המכונית נראית כמו שהיא? בגלל שככה היא צריכה להיראות כדי לנסוע. אז אם הבניין צריך להיראות משהו, הוא צריך להיראות כדי שהוא ישרת הכי טוב את מטרתו. האדריכלות שכבר נקייה מאלמנטים פיסוליים, קישוטיים, שאנחנו יכולים לראות במבנים אחרים של אותה תקופה.
לב ליבה של התוכנית לחשמול ארץ ישראל הייתה כמובן תחנת הכוח ההידרואלקטרית בנהריים, שעל סיפור הקמתה אנחנו מרחיבים בפרק אחר. חברות הנדסה מהגדולות באירופה יעצו לחברת החשמל כיצד לבנות את מפעל המים שעל נהר הירדן, ויחד עם משרד התכנון של החברה והאדריכלים העצמאיים שהשתתפו בתכנון, יצא לדרך אחד המפעלים השאפתניים בתולדות ארץ ישראל. מלבד תחנת הכוח המרשימה, חלק בלתי נפרד מהפרויקט היו מגורי העובדים, שכן מפעל החשמל שהה בשטח הממלכה הירדנית. ביולי 1926, כשש שנים לפני שתחנת הכוח בנהריים החלה לפעול, שלח רוטנברג לראש משרד התכנון של חברת החשמל בקשה להכנת תוכניות עבור שישה בתים דו-משפחתיים קטנים, ובית אחד גדול יותר שישמש למגורי האורחים במקום. אבל רוטנברג לא הסתפק בתוכנית אחת, ובד בבד ביקש מאלכסנדר ברוולד שיכין תוכנית משלו למגורי העובדים. רוטנברג גם שלח לברוולד, אדריכל חיצוני נזכיר, את התוכניות שהכין משרד התכנון של חברת החשמל.
אם תחנות הכוח שלך מצוינות כל כך, מדוע חייבים המגורים להיות מכוערים כל כך?
כך כתב ברוולד לרוטנברג בתגובה לתוכניות שקיבל. פנחס רוטנברג לא קיבל את הצעתו, ולבסוף מגורי העובדים נבנו על פי התוכניות של משרד התכנון. בית אחד היה בכל זאת יוצא דופן לעומת הבתים הפשוטים שקיבלו הפקידים והפועלים. היה זה הבית הלבן שנבנה עבור ימי שהותו של מנהל חברת החשמל רוטנברג בנהריים. לבית עיצוב אוונגרדי, הוא בנוי על פי כללי הסגנון הבינלאומי, הוא מטוייח וצבוע לבן, ומכאן גם שמו. אבל לא רק הבית הלבן נצבע בלבן. למעשה כל תחנות הכוח הראשונות של חברת החשמל היו צבועות בלבן, בהתאם לרוח התקופה.
הלבן מגיע מהאמרה שפחות זה יותר. אנחנו לא רוצים לשים כתמים, אנחנו לא רוצים לשים צבע, אנחנו רוצים לשים כמה שפחות. מה שיש לנו כאן זה דפים ריקים, אין צורך בזה. ואנחנו עושים כאן צורות גיאומטריות נקיות, כי הצורה הגיאומטרית התאורה יש בה ערך יופי בפני עצמו לאדריכלים מודרניסטים.
הסיפור של האדריכלות בחברת החשמל תומן בחובו גם שיעור ביחסי ציבור. הלורד רדינג, יושב ראש מועצת המנהלים של חברת החשמל, היה אורח הכבוד של פנחס רוטנברג בטקס חנוכת מפעל המים בנהריים.
הוא הסתכל קדימה כל הזמן, ברור. שברגע שהוא הביא את לורד רדינג לנהריים, ורואים את התמונות ורואים את היופי של המבנה, לא סתם גייסו את הכסף. כסף לא נשפח לאיזשהו בור בלי תחתית. יש פה משהו שהוא יישאר להרבה מאוד שנים, משהו שהוא, יש לו עוצמה, יש לו יופי, יש לו עניין. בהחלט, הוא יכול להסתכל גם קדימה, שיהיה לו הרבה יותר קל לגייס את הכסף. עוד לא ידענו מה זה Public Relations אז, אבל הנה, בבקשה, רוטנברג ידע שזה גם חלק מהעניין.
תכף נחזור ללורד רדינג ולתחנת הכוח התל אביבית שנקראה על שמו, אבל לפני כן אנחנו חוזרים לחיפה. תחילת שנות ה-30.
חיפה הופכת למרכז כובד חשוב בחלוקת החשמל שלנו. תחנת הגיבוי של חיפה קטנה מאוד, וסך כל התפוקה מגיעה ל-1200 כוחות סוס בלבד. הגענו למסקנה שהפתרון הטוב ביותר יהיה להתקין במהירות האפשרית מפעל גיבוי חדש בחיפה, שיכלול שני מחוללי זרם חילופין מונעים על ידי טורבינות קיטור.
כך כתב פנחס רוטנברג ליושב ראש מועצת המנהלים של החברה. כשתוכנית כללית של תחנת הכוח הוכנה על ידי משרד התכנון, האדריכל הבריטי קליפורד הולידי קיבל אותה לידיו. התכנון של המהנדסים, שנשען על האילוצים הטכניים והצרכים השונים, העמיד בפני הולידי קבוצת מבנים שלא ממש השתלבו זה עם זה. משימתו העיקרית הייתה, אם כך, לעצב את המעטפת החיצונית של תחנת הכוח. המבנה שילב אפקטים של אור על אלמנטים פיסוליים מבטון. תחנת הכוח נכנסה לפעולה במרס 1935. במקביל, משרדה הקטן של חברת החשמל בתל אביב כבר לא הספיק לעובדים, ובחברה החליטו לבנות בחיפה גם בניין משרדים. זה נחנך בסוף 1935. גם בתכנונו היה מעורב קליפורד הולידי, אבל כפי שכבר קרה במקרים קודמים, פנחס רוטנברג ערב גם אדריכל אחר, אד רוזנהק, והולידי יצא מהתמונה.
קליפורד הולידי הוא לא אדריכל מודרניסטי. הוא אדריכל שמגיע עם גישה שכבר בשנים האלה מושפעת מאוד מהמודרניזם. אנחנו רואים עדיין את המבנים הקובייתיים הגדולים. ביחד עם זה אנחנו רואים גם את החלונות אחד אחרי השני בצורה ורטיקלית. המבנים שקופצים לגובה באמצע המסה, רואים כאן את השערים המאוד גדולים. כשהאלמנטים הגבוהים האלה הם אלמנטים של אדריכלים אקלקטיים, של אדריכלים מהארנובו. אבל אנחנו רואים כאן את השילוב בין אדריכל שמגיע מהרקע הזה, כשהוא בא לתכנן מבנה טכני בשנים של מודרניזם, והתוצאה היא מה שאנחנו יכולים לראות.
לא רק העיר חיפה התפתחה באותן שנים. גם תל אביב גדלה, והביקוש הביא להחלטה להקים תחנת כוח חדשה בעיר.
ההנחיה של רוטנברג הייתה שהתחנה החדשה בתל אביב, דיינו רידינג, תהיה בעצם דומה לתחנה בחיפה, והוא ביקש לשלב את שני המבנים שתוכננו בחיפה למבנה אחד חדש. הוא נתן את המשימה הזאת למשרד התכנון שלו בחברת חשמל. הם עשו הרבה מאוד חלופות, אבל ניכר בתוצאה שהם לא התרחקו מהכוונה המקורית של רוטנברג, והמבנה מאוד מאוד דומה לתחנת הכוח בחיפה.
את תכנון תחנת הכוח רדינג לא ניתן לייחס לאדריכל מסוים באופן ודאי.
יש סיפור שיש באיזשהו מקום סרטוט של החזית, שעליו ככה באותיות גדולות חתום פי חסות אמרקלו, יצא לי לראות דבר כזה, אבל זה הגיוני. בלי מילה שירות אמרקלו, היו מתחילים את הפרויקט, זה ברור.
יש צילום מקסים של כל עובדי התחנה שבאו ליום חנוכת המבנה, והמתינו לביקור של הנציב הבריטי, שבא לחנוך את מבנה תחנת הכוח רידינג, והסיפור הוא שביום חנוכת המבנה, רוטנברג התעקש שהתחנה תהיה מושלמת, כולל נטיעת כל הפרחים בכל הכיכרות שיש בחזית המבנה. כי הוא אמר שבלי פרחים אין חשמל. כלומר, זה מציג את החשיבות שהוא ייחס לאסתטיקה. גם פרחים לא פחות חשוב מהתחנה עצמה. גם תחנת הכוח רידינג היא מבנה מאוד מונומנטלי. אם אתה תסתכל על החזית הקדמית שלה, חזית סימטרית, מרשימה. הכניסה הראשית שלה היא תוכננה באמת כדי להרשים, שיש שם מדרגות מאוד מאוד יפות, מדרגות טקסיות, אנחנו קוראים להן סימטריות, ממש כמו כניסה לכנסייה עם המדרגות הראשיות המרשימות בכניסה למבנה. אגב, שנכנסים לתוך החלל, גם החללים עצמם מאוד מאוד מרשימים. מה שמאוד מיוחד בהם זה גם אופן ההערה שלהם, תאורה טבעית, חלונות פס מאוד ארוכים בתקרה של החללים, שמאירים בצורה מאוד מאוד יפה לאורך כל עונות השנה את החללים כמעט בלי צורך בתאורה מלאכותית. זה היה מאוד ייחודי לתקופה ובמיוחד לסוג המבנים התעשייתי, זה מראה גם על ההשקעה שעשו בתכנון של המבנה הזה, לא סתם כמו שהיום מתכננים מבנים תעשייתיים בצורה מאוד מעשית, בלי שער רוח, שם היה את השער רוח הזה, חשבו באמת איך לעשות החלל הזה נעים, מיוחד ויפה, ולא סתם חלל תעשייתי פשוט.
תחנת הכוח רדינג נחנכה בשנת 1938. היא נתנה לעיר תל אביב את אחד מהסמלים המזוהים ביותר איתה, ארובת תחנת הכוח רדינג ד'.
זה גם דבר מאוד מעניין. כל מבנה תעשייתי צריך תחזוקה. בטח שבטח מרובה שהיא 150 מטר על יד הים, חשופה גם לרוחות, גם למלח מהים. ובסוף שנות 90 התחלנו לגבש תוכנית תחזוקה או שיפוץ של הארובה. הגענו למנכ״ל החברה ואמרנו, אנחנו צריכים כסף, אנחנו צריכים לפתוח פרויקט די מורכב, שעולה הרבה מאוד כסף, הנדסי זה גם מאוד מורכב, לשפץ את הארובה. ואז רפי פלט אמר לנו ככה, אני אתן לכם כסף רק בתנאי אחד, שאתם תשלבו איזשהו אלמנט אומנותי בשיפוץ של הארובה. נפלנו קצת מהכיסא, אנחנו מהנדסים, מה אנחנו מבינים בנושאים האלה, אלמנטים, אומנותיים, אדריכלות, מה אנחנו יודעים להרביץ במתכת ולסגור ברגים. למדנו איך נושא הזה ועשינו תחרות בינלאומית, פנינו למספר אומנים וקיבלנו די הרבה הצעות. ההצעה הכי מעניינת, אומנם קצת מינימליסטית, אבל מאוד מעניינת, הייתה הצעה של האומן אמריקאי ממוצא יווני בשם סטיבן אנטונקוס. הוא למעשה היה מינימליסט ועבד עם תאורת נאון. וזה גם מתחבר אלינו, תאורה, מאור, חשמל, דברים שמתחברים. נפגשנו איתו ויצאנו לדרך. זה היה פרויקט שלקח כמעט שנה, וזה הפך להיות למעשה סמל של תל אביב.
כל מבנה של חברת החשמל מייצג את פיתוח הארץ. כל מבנה השתלט על הסביבה שלו וקבע לאופי. בטעם רב, בשילוב של הטכנולוגיה מחד והארכיטקטורה מאידך, קבעה חברת החשמל כמה מהמבנים המונומנטליים והמרשימים ביותר במדינת ישראל. מבנים שישארו איתנו לעוד שנים ארוכות.
זה חלק מהעיר, זהו, זה חלק מהעיר. גם כרגע שאנחנו מדברים על השדרוג של תחנה אולי לשנות, להוסיף, הארובה הזו נשארת. עכשיו, היא מפריעה לפרויקט הגדול. אז אמרו, אוקיי, אז תבנו כזו בדיוק מקום אחר, אבל אותו דבר. בדיוק אותו דבר.
תודה למרואיינים שהשתתפו בפרק. האדריכלית אורית מילבאואר אייל, מיכאל ביקסון, והאדריכל צביקה אלעז. עורכת ראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל. הפקה, דוברות חברת החשמל. לירון בן יעקב וכרמל ביטן אלשטיין. הפודקאסט הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. שמי יוסף מץ. נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.